עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת מתן כהנא מימינה, שלום ערב טוב.
שלום אבי.
אז הסקרים ממש מעניינים, דיברנו על זה גם השבוע עם חבר הכנסת סמוטריץ', אבל אתה היום יוצא, מצטרף אליו למתקפה או לדרישה או לקריאה, תבחר את המילה הנכונה. בכל זאת, בימים האחרונים כן למצוא את הדרך להניח על שולחן הכנסת חוק גיור כזה או אחר, כדי למנוע מבגץ לומר את עמדתו בנושא. יש היום בכנסת רוב לחוק גיור כמו שהחרדים רוצים שיהיה?
תראה, אני אגיד לך משהו. אנחנו נמצאים עכשיו בנקודה מאוד מאוד בעייתית. ביום שני הקרוב יש דיון בבגץ על עותרת שכבר 15 שנה לצורך העניין גוררים אותה, שהיא רוצה שיכירו בגיור רפורמי שהיא עשתה בישראל כגיור שתופס. עכשיו, המצב החוקי הוא שכיום במדינת ישראל אין חוק גיור, אין חוק שקובע מה זה גיור, ולכן בסבירות גבוהה מאוד מההיכרות שלנו עם בגץ, בגץ ביום שני הקרוב עלול להחליט שבמדינת ישראל גם גיור רפורמי שנעשה במדינת ישראל הוא גיור שתופס, וזה יהיה רעידת אדמה. וכל מה שאני מבקש מאריה דרי, ואל תיתנו לזה לקרות במשמרת שלכם, אנחנו לא בקואליציה, אנחנו לא יכולים להשפיע. אני אומר לאריה דרי, אתם צריכים לעשות משהו כדי שבגץ יבין שהכנסת והממשלה מתכוונים לחוקק חוק גיור. אחרת בגץ ייכנס לוואקום הזה. ואני אומר לאריה דרי, אל תיתן לדבר הזה לקרות במשמרת שלך.
אוקיי. אתה יודע, כמה שאלות בעניין הזה. קודם כל, ודאי שצריכים לעשות הכל כדי שאירוע כזה לא יקרה. ומצד שני, יש התנהלות בכנסת שקשה לעמוד. האם הכנסת הנוכחית בכלל יודעת לחוקק משהו? עזוב גיור. עוד הרבה לפני הגיור, לחוקק בכלל משהו, לא כזה בטוח. יש קרע בתוך הקואליציה, שזה פשוט לקרוא לאריה דרי, אני לא יודע בדיוק עכשיו, לדרוש איזשהו תקציב בלתי נתפס לעולם הישיבות, משהו כזה לא ריאלי. זה דומה לזה, זה אחד. שתיים, אין חוק שמקובל על כולם. בוא נניח שבסדר, הקואליציה תתעלה על עצמה ותצביע. אבל אין חוק שמקובל על כולם.
אתה יודע מה אני אומר? תראה, יש את מתווה ניסים, שמשה ניסים כתב אותו לבקשת ראש הממשלה. לפחות בציונות הדתית יש לא מעט רבנים שתומכים במתווה הזה, ואני אומר פה, גם אם נדרש לעשות בו איזה שהם שינויים, אני מגיע מלב ליבה של האורתודוקסיה ההלכתית. בסדר? בשביל זה אני גם מאבק את המאבק הזה. יש מתווה. עכשיו אני אומר, בואו, דבר ראשון, אתם יודעים מה? שיגיע לוועדת שרים ביום ראשון, שיעלה לקריאה טרומית ביום שני, משהו שיסמן לבגץ, שימו לב, אין פה וקום, הממשלה והכנסת מתכוונים לטפל בזה. אבל אם עכשיו שס, שהם יושבים בקואליציה, הם שחקנים מרכזיים בקואליציה, לא יעשו כלום בימים שנותרו עד הדיון בבית משפט, אז בית משפט יפסוק שגיור רפורמי שנעשה בארץ הוא גיור. וזה חמור מאוד בעיניי.
אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, אתה יודע, בכלל, עזוב, חוק הגיור, הבנו את העמדה, והלוואי ויקרה משהו, כי מתווה ניסים לא מקובל על כולם, ו...
אני יודע, אבל בוא, אתה יודע מה, בוא נתחיל, ואחרי זה בין קריאה, זה יגיע לוועדה, בין קריאה שנייה לשלישית, יהיה זמן לטפל בזה, אבל כל עוד שס ישירו את זה בוואקום עכשיו, אז יהיה רע מאוד לדעתי.
תגיד, מה העמדה בכלל של הבית היהודי? עזוב, כבר לא זה לא הבית יהודי, אתה ראי ימין חדש ויש ייחוד לאומי, אז את העמדה של סמוטריץ' שאנחנו מכירים בעל פה, לבאשר לעמדה שלכם בכלל מול התפיסה הרפורמית, מול ההנהגה הרפורמית, קצת קשה להבין, כי אתה מדבר כמו שאנחנו שומעים עכשיו, ואני אקריא לך ציטוטים של בנט על הרפורמים, אני בטוח שאתה מכיר אותם גם, לא צריך לחזור עליהם, אתה תגלה כיוון אחר לגמרי.
אבי, אנחנו בעד אהבת עם ישראל. אהבת עם ישראל זה ערך אצלנו, ערך.
אז למה שגיור רפורמי יהיה פסול?
הרפורמים הם חלק מהמשפחה שלנו, אבל אני אומר בו בצורה מאוד ברורה. הגיור שלהם הוא על פי הלכה, הוא לא תופס. הוא לא תופס. ואני חושב שאסור לנו במדינת ישראל לקבל גיור רפורמי. ועדיין אני אומר, זה ויכוח בתוך המשפחה, בסדר? זה ויכוח בתוך המשפחה.
אבל אחד הדברים שהרפורמים בעצם מאוד מאוד רוצים, זה דווקא את ההכרה הזו, שאתה אומר הם לא לפי ההלכה, אז אתה אומר עמדה מאוד מאוד ברורה, אבל אי אפשר להגיד גם הם לא לפי ההלכה, וגם להיות בעד מתווה הכותל, וגם להעביר תקציבים לכל מיני ארגונים רפורמיים, וגם להיפגש עם ההנהגה הרפורמית בארצות הברית, וגם לומר שאנחנו צריכים לעזור לרפורמיים יותר ככה בנושא ארץ ישראל, מדינת ישראל, להכיר להם את ארץ ישראל, אבל חבר'ה, אתם לא יודעים מה זה הלכה, אתם לא לפי הלכה, אנחנו מתנגדים לכם בהלכה. הצד החרדי אומר, לנו ולרפורמים אין כלום, מטוב ועד רע. אנחנו, כואב לנו שיש יהודים שהגיעו למצב הזה, אם אני אמצא אדם רפורמי ברמה האישית, אני אנסה לקרב אותו, לדבר איתו, לעזור לו, אבל מול הממסד הרפורמי, אין לנו מגע, לא פגישות, לא היכרות, שום דבר.
אתה לא יכול מצד אחד לשדר שכשאני אפגוש את אותו אדם הבודד, אני אקרב אותו ויחבק אותו, ומצד שני להתעלם מהם בצורה הזאת. עכשיו אני אומר,
בטח שאני יכול.
רגע, אז אני מציג עמדה אחרת, וגם אם מורכבת, העמדה אומרת ככה, הם אחינו, אנחנו אותה משפחה, אבל אנחנו לא יכולים לקבל את האופן שבו הם מגיירים, כי זה גיור שלא בהתאם להלכה, ולכן אנחנו לא יכולים לקבל את זה.
אתה מכיר ברפורמי, הכרה במושג שנקרא יהדות עם זרם רפורמי. אתה מכיר בכלל דבר כזה?
אני לא...
שמבחינתך זה יהודי חילוני לכל דבר.
אני עכשיו, אני לא מתעסק בזה, היהדות היא מאוד ברורה מה זה יהודי. בסדר? נולד לאם יהודיה או עבר גיור כהלכה. זה יהודי.
נכון. יש, אז אני אומר לך, יש יהודי שנולד לאם יהודיה ואומר לך, אני רב. אבל אני בא לבית כנסת בשבת עם אוטו, אבל אני רב.
אז אני לא...
לא, מי קבע שהתורה נמצאת אצלך, חבר הכנסת כהן? אתה קנית את התורה? זה מה שהם אומרים, זה המילים, אני מצטט לך.
אנחנו יהודים אורתודוקסים שמאמינים בתורת משה אמת, תורתו אמת, אנחנו מאמינים במעבר התורה בדורות בין החכמים, קיבל תורה מסיני, משרה ליהושע, אנחנו מאמינים, אני מאמין בזה על מלא.
ברור לגמרי, אתה יודע, אני בסך הכל מנסה להוביל.
רגע אבי, והשמיכה, והדרך שבה הרבנים הוסמכו לאורך הדורות, וככה עברה השמיכה הרבנים מדור לדור, ואני חושב שכן, היה שמה... כשהתחילה הרפורמה הזה, בעיניי הם לקחו הצידה, אבל הם אחינו, ואני אומר, אני לא יכול לקבל את הדרך שבה הם מגיירים.
כן, אני מנסה בסך הכל להוביל את השיחה הזו גם לעניין הרעיוני שמועד מאחורי הסיפור הזה, כי אחד מהוויכוחים הגדולים זה איך מתייחסים לרפורמים, ואי אפשר להתעלם מהעובדה שיש מיליוני יהודים רפורמים בארצות הברית, יש להם כוח, השפעה, אנחנו רואים מה קורה באיפאק, אנחנו רואים עכשיו ג'ו ביידן וכל הצוות שסביבו, כל יהודי שתמצא שם הוא כנראה רפורמי, ואי אפשר להתעלם מזה שהם קיימים והם פה. וכל השאלה המהותית ברעיון הוא, האם אנחנו אומרים, אוקיי, זה לא רלוונטי מבחינתנו, אנחנו עם הנהגה, עם זרם כזה, לא יכולים להתנהל ולתת לו לגיטימציה כלשהי, זה שונה מהאדם הפרטי. זה לא תנועה, האדם הפרטי זה לא ארגון, זה לא זרם, זה איש.
אבל אנחנו צריכים לחבק כל יהודי באשר הוא יהודי.
מסכים.
ולנסות לקרב אותם. ואנחנו לא מתייאשים, ואנחנו לא מפחדים מדרך ארוכה. אני חושב שהדרך שאתה אולי ייצגת פה קודם, אני לא יודע אם זה עמדתך או שזה רק מה שאתה ייצגת כעיתונאי.
לא, אני מציג לך את הצד השני, יש הרבה מאוד.
היא רק תרחיק אותם. ותגרום להתרחקות עוד יותר גדולה, ואני חושב שכל עוד לא נר דולק אפשר לתקן, ואנחנו צריכים לחבק אותם ולאהוב אותם, ועדיין להגיד להם, יש דברים שאנחנו לא מקבלים, לא מקבלים את הדרך שבה אתם מגיירים.
טוב, כן, לא מקבלים הרבה דברים בדרכים שהם עושים, ולא רק גיור, טוב, בוא נדבר קצת פוליטיקה. לא, הרבה דברים, בוא, הרפורמים הלכו למקומות, למחזות
חוקים,
אני לא צריך להסביר לך את זה, כן, ברור.
נכון, אני אדם
בסדר. בוא נדבר רגע על פוליטיקה. אתם ככה סביב העמימות, אם אתם עם נתניהו, לא נתניהו, אחרי כל הסיפור הזה, בסקרים המצב מעולה, וצריך לזכור שצריך לשמר את זה עד הבחירות, תן לנו איזו סקירה פוליטית עכשיו מבית היוצר של הימין החדש.
אנחנו מפלגת ימינה ואנחנו רוצים ביחד עם האיחוד הלאומי ואנחנו פונים לעם ואומרים לעם חברים תקשיבו יש פה ממשלה עם שני ראשי ממשלה שנכשלים בתפקידם ואנחנו חושבים שבזמן הקרוב צריכים לשים את כל המחלוקות בצד ולהתעסק בלהציל את עם ישראל מהמצב הרפואי מהמצב הכלכלי ומהמצב החברתי ואנחנו אומרים שאחרי הבחירות בעזרת השם שאנחנו נהיה מפלגה גדולה כל המפלגות הציוניות, שידעו להתחבר לחזון הזה, וידעו רגע לשים את המחלוקות הגדולות בצד, כדי לנצח במלחמה שאנחנו נמצאים בה, יכולים להיות שותפים שלנו. ומי שלא, לא. ועכשיו יש לנו אנשים שמתעסקים בפוליטיקה קטנה.
אז אני בוחר פוטנציאלי של מפלגת ימינה, וכאזרח שאולי מתלבט אם לבחור בכם, אני שואל כמה שאלות, ואם לא תהיו המפלגה הגדולה, לאיזה ראש ממשלה תיתנו את הקול שלי?
אנחנו מתכוונים להיות המפלגה הגדולה, ואנחנו אמרנו כל הזמן שאנחנו לא מתעסקים עכשיו בבניית קואליציות. אנחנו לא מתעסקים עכשיו בבניית קואליציות.
אבל זה הבחירות. הבחירות בישראל למדנו כבר. אתה יכול להביא 20 מנדטים ולהישאר באופוזיציה, ולהביא 5 מנדטים ולהיות שר ביטחון.
אבי, אם אתה רוצה להתעסק במי יושב עם מי, אז תביא את נתניהו או יאיר לפיד שידברו איתך על פוליטיקה קטנה. אנחנו עכשיו מתעסקים בדברים הגדולים. מתעסקים בזה. מתעסקים בזה שצריכים לנצח קורונה, מתעסקים בזה שיש בו משבר כלכלי שגם אם יהיה חיצונים, עדיין המשבר הכלכלי הזה יהיה פה, ומתעסקים בשסע המטורף שיש בו בחברה הישראלית. באלה דברים שאנחנו מתעסקים. אתה רוצה לדעת מי יושב עם מי, אז תקרא לנתניהו ולפיד שידברו איתך.
בסדר, לא, אני לומד את התשובות שאתה יודע, אנחנו מנסים ללמוד מה אנחנו הולכים לשמוע בארבעה חודשים הקרובים.
אני לא זוכר שהוכרזו, דרך אגב, אני לא זוכר שהוכרזו לך בחירות,
בסדר, חכה.
ומה שאני שומע זה על ברית אחים בין נתניהו למנצור עבאס, שאולי בכלל יגרמו לזה שלא יהיה בחירות.
לא, אנחנו שומעים על ברית אחים בין בנט ללפיד.
אז אני לא מכיר אף ברית אחים כרגע בפוליטיקה הישראלית, חוץ מהברית בין מנצור עבאס, שמהתנועה האסלאמית, שבסדר, אני לא רוצה עכשיו להתחיל לפרט פה מה זה התנועה האסלאמית, לבין הליכוד ונתניהו. זאת הסיטואציה.
טוב, באמת הגענו למחוזות עזורים בפוליטיקה, כי באמת שאין ימין, אין שמאל. מתי התעסקת בשנה האחרונה במשהו שקשור לימין או לשמאל? אמיתי,
רק היום,
אידיאולוגית.
רק היום, אני אומר לך, באמת, נכנסתי הביתה לפני 10 דקות, מסיור שעשיתי בשומרון, הייתי בהר ברכה.
בסדר, הייתי, גם מי שגר שם הייתי, נמצא שם.
הייתי בנופי נחמיה, הייתי בקדומים.
מתי קרה כפוליטיקאי, הצעת חוק, ועדת כנסת, ועדה כלשהי בכנסת שעסקה במשהו שקשור לימין או שמאל?
אז אני אומר לך שימין ושמאל זה לא רק יוש והפלסטינים, ימין ושמאל זה גם ימין משפטי, ואנחנו, אני בעצמי הגשתי הצעת חוק להפריד את תפקיד היועץ המשפטי מהתובע הכללי, ואני בעצמי הגשתי הצעות חוק שמדברות על מינוי, על יועצים משפטיים במשרדים כמינוי אישי. זה דברים שהם ימין משפטי, שהתעסקנו בהם, אנחנו מתעסקים בהם ונמשיך להתעסק בהם, כי אני גם מאמין שזה, ככה נוכל לנצח את הקורונה. אבל אנחנו מתעסקים בימין אמיתי, שהוא לא תלוי בכתבי אישום כאלו או אחרים.
חבר הכנסת מתן כהנה, איש ימינה, תודה רבה לך, שבת שלום.
תודה, להתראות.